שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ט"ו במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית בעמוד א', נלמד עד המשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. הלימוד שלנו היום הוא המשך ישיר למה שסיימנו איתו אתמול. אז נזכיר עוד פעם מה למדנו אתמול. אתמול למדנו במשנה שמי ששוחט בשבת, מבחינת השחיטה עצמה אין בעיה, כלומר השחיטה כשרה, אבל ברא ואמר שאומנם השחיטה כשרה, אבל הבהמה אסורה באותה שבת, ובני הישיבה אמרו שבזה הוא סובר כמו דעת רב יהודה. עכשיו, למה היא אסורה בשבת? הבאנו לזה אתמול שלושה כיוונים. כיוון אחד זה שהיא מוקצה, דחינו את זה אתמול ואמרנו שהיא לא מוקצה, בהמשך נראה בכל זאת שיש דעה שהיא כן מוקצה. כיוון שני זה שזה גזרה שם הישחות, אבל דחינו שזה לא מסתדר עם שיטת רב, וכיוון שלישי שזה יתקבל זה שהיא אסורה מצד מעשה שבת, כלומר שחזל גזרו על מעשה שנעשה בחילול שבת, שהתוצאה שלו אסורה. זה מה שראינו אתמול. היום נראה עוד שני שלבים בסוגיה הזאת. בשלב הראשון נרחיב בעניין הזה של מעשה שבת, כלומר נביא את שלושת השיטות שיש, ונראה למה בני הישיבה העמידו את האיסור הזה דווקא לרב יהודה ולא לשאר השיטות. בשלב השני, שיתחיל מאמצע עמוד א', מתוך הדיון על מעשה שבת, נחזור עוד פעם לדיון על מוקצה. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, הדיון על מעשה שבת. אז כמו שכבר הזכרנו, יש בעניין הזה שלוש שיטות, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר. הם נחלקו לגבי מי שמבשל בשבת, האם מותר ליהנות ממה שהוא בישל או שלא. אנחנו נזכור את השיטות כאן בקצרה, נעשה את זה לפי התוספות של רשי, אבל לפני שנראה את השיטות עצמן, קודם נעבור על הגורמים השונים שצריך להתייחס אליהם כשקובעים את הדין בעניין הזה של מעשה שבת. אז קודם כל, לגבי המעשה שלו, זה משנה האם זה בשוגג או מזיד, כשכמובן במזיד נחמיר יותר. ולגבי הדין, גם כאן יש שני גורמים שצריך להתייחס אליהם. גורם אחד זה מה הדין אליו, כלומר זה שעבר על האיסור, ומה הדין כלפי אנשים אחרים. גורם שני זה מה הדין בשבת עצמה, ומה הדין כשיוצאת שבת שעה, אז הדין מן הסתם יותר קל. אז אלה שני הגורמים בדין, ומתוך הגורמים האלה אפשר לבנות מדרג מהקל הכבד של ארבע אפשרויות בדין. האפשרות הכי קלה זה לומר שאנחנו מקלים בשני הגורמים, כלומר זה מותר גם לכולם וגם בשבת. אפשרות שנייה זה לומר שאנחנו מחלקים בגורם של שבת או מוצאי שבת, כלומר בשבת עצמה זה אסור לכולם, במוצאי שבת זה מותר לכולם. אפשרות שלישית זה שאנחנו מחלקים לא רק בין מוצאי שבת לשבת עצמה, אלא גם בינו לבין אחרים, כלומר אחרים באמת אסורים רק בשבת ולא במוצאי שבת, אבל הוא אסור גם במוצאי שבת. אפשרות רביעית שהיא הכי מחמירה זה שמחמירים בשני הגורמים, כלומר גם הוא וגם אחרים אסורים גם בשבת וגם במוצאי שבת. אז אלה ארבע אפשרויות. עוד פעם, אפשרות ראשונה זה שזה מותר לכולם אפילו בשבת. אפשרות שנייה זה שלכולם בשבת אסור ומוצאי שבת מותר. אפשרות שלישית זה שלאחרים בשבת אסור במוצאי שבת מותר, אבל לא אסור גם במוצאי שבת. ואפשרות רביעית זה שלכולם אסור גם במוצאי שבת. אז אלה ארבע אפשרויות, וכאמור סך הכל יש שלוש שיטות, וכל אחד מחלק בין שוגג למזיד. ויש כאן מדרג מהמקל המחמיר, שכל אחד בצד הקל שלו אומר את מה שהקודם אמר לו בדין החמור שלו. כלומר, רבי מאיר אומר בשוגג את אפשרות 1 ובמזיד את אפשרות 2, רבי יהודה מחמיר בדרגה 1 ובשוגג הוא אומר את אפשרות 2 ובמזיד אפשרות 3, רבי יוחנן הסנדלר מחמיר בעוד דרגה ובשוגג את אפשרות 3 ובמזיד את אפשרות 4. מקוצר הזמן לא נפרט עוד פעם את השיטות עצמן, כדאי לראות באתר שיש טבלה מזה. בכל אופן, נחזור לענייננו, אמרנו שבהמה שנשחטה בשבת אסורה לשבת, ואמרנו שזה שיטת רבי יהודה. עכשיו, מה רבי יהודה אמר? שבשוגג בשבת עצמה זה אסור לכולם, אחר כך זה מותר, במזיד אז לא עצמו גם אסור אחר כך. אז זה מסתדר באמת עם רבי יהודה שהבהמה אסורה לכולם רק בשבת עצמה, בשביל השוחט עצמו זה תלוי האם זה שוגג או מזיד. אז עם רבי יהודה זה באמת לכאורה מסתדר יפה, אבל שואלת הגמרא, לכאורה זה מסתדר גם עם רבי מאיר ורבי יוחנן, למה להעמיד את זה דווקא לרבי יהודה? הרי גם ברבי מאיר ורבי יוחנן אפשר למצוא מצב שזה אסור לכולם בשבת, אז בואו נעמיד את זה כמותם. מתי? לרבי מאיר דווקא במזיד, ולרבי יוחנן הסנדלר תמיד. עונה הגמרא שאי אפשר להעמיד את המשנה ואת רב כמותם. למה? כי רבי מאיר אי אפשר להעמיד, כי לפי רבי מאיר צריך להעמיד את המשנה דווקא במזיד, כי דווקא אז זה אסור בשבת. ואומרת הגמרא, זה לא סביר להעמיד את המשנה ואת מה שרב אמר עליה שזה אסור באכילה דווקא במזיד. למה זה לא סביר? אז כאן הגמרא עושה סוג של דרשה על המשנה. המשנה כשהיא אמרה שהשוחט בשבת השחיטה כשרה, היא לא רק דיברה על שבת, אלא גם על יום כיפור, ולכאורה זה שהמשנה הזכירה את יום כיפור זה מיותר. מה ההבדל בין שבת ליום כיפור בעניין הזה? אלא מבינה כאן הגמרא שהמשנה בעצם רצתה לרמוז לדין של רב, כלומר כמו שביום כיפור אמנם השחיטה כשרה, אבל אסור לאכול כי הרי זה יום צום, אז אותו דבר, כמו שגם רב אמר, גם בשבת הוא שחט, אמנם השחיטה כשרה, אבל אסור לאכול. למה? בגלל מעשה שבת. שבת. ממילא, בהנחה שלזה המשנה רצתה לרמוז, אז גם צריך להשוות בין הדינים, וכמו שביום כיפור זה אסור ואין לזה שום קשר בין מזיד לשוגג, גם כשאנחנו אומרים שזה אסור בשבת, אמנם מסיבה אחרת לגמרי, גם כאן לא יכול להיות שנבדיל בין שוגג למזיד, וצריך לאסור גם בשוגג. אז זאת הסיבה שבגללה אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי מאיר. עכשיו, למה אי אפשר להעמיד את זה כרבי יוחנן הסנדלר? אומרת הגמרא שכאן זה לא מסתדר מהכיוון השני, כלומר, רבי יוחנן הסנדלר מחמיר יותר מדי. למה? כי הרי במשנה כתוב שהבהמה כשרה, רק רב בא להחמיר ואומר שבאותו יום אסור לאכול. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן של השוחט עצמו זה אסור לעולם, אז קשה לומר שזה כשר, הרי הוא אסור לאכול את זה לעולם. ממילא עם רבי יוחנן הסנדלר זה גם לא מסתדר, אלא כאמור זה מסתדר עם רבי יהודה. עכשיו לסיום, לפי מה שאמרנו עכשיו, צריך להעיר שלכאורה גם עם רבי יהודה זה לא כל כך מסתדר. למה? כי הרי מה אמרנו הרגע? שאנחנו מחפשים מקרה שזה אסור רק בשבת, וזה לא אסור גם אחרי שבת, כי אז קשה להגדיר את זה ככשרה. ממילא יוצא שגם כשאנחנו מעמידים כרבי יהודה זה מוגבל, כי צריך להעמיד את זה דווקא בשוגג ולא במזיד, כי הרי במזיד רבי יהודה אוסר עליו לעולם. עכשיו אם זה בשוגג, אז זה פותח לנו שתי בעיות, בעיה אחת שלא מוזכרת בגמרא, ובעיה שנייה שכן. הבעיה שלא מוזכרת בגמרא זה שלכאורה עוד פעם יש לנו בעיה עם יום כיפור, הרי מקודם אמרנו שכמו שביום כיפור לא מחלקים בין שוגג למזיד, גם כאן לא צריך לחלק. עכשיו על זה הפרשנים אומרים שזה לא קשה, כי מה שאמרנו שצריך להשוות ליום כיפור זה רק כמינימום, לא כמקסימום. כלומר, ההשוואה ליום כיפור אומרת שהדין בשבת לא יכול להיות יותר קל מיום כיפור, ולכן גם בשבת, בין בשוגג בין במזיד, צריך לאסור לפחות באותו יום. אבל זה לא אומר שחייבים להגביל שגם בשבת אי אפשר לאסור יותר מאותו יום, ולכן אין בעיה שרבי יהודה במזיד אוסר יותר מאותו יום. זה לגבי השאלה מיום כיפור, אבל יש כאן שאלה נוספת, וזה מהניסוח של המשנה עצמה. הרי במשנה כתוב, אף על פי שהוא מתחייב בנפשו, השחיטה כשרה. הרי מתי מתחייבים בנפשו? דווקא במזיד. אז איך אפשר לומר שמדובר בשוגג? עונה הגמרא שזה לא קשה. הכוונה של מתחייב בנפשו זה לא שבמקרה הזה הוא מתחייב בנפשו, אלא אם הוא היה עושה את זה במזיד, אז הוא היה מתחייב בנפשו. כלומר, למרות שזה דבר כזה חמור שאפשר שהוא יתחייב בזה בנפשו, בכל זאת השחיטה כשרה. במקרה שלנו הוא לא מתחייב בנפשו. שוק אם דובר בשוגג. עד כאן הרחבה לגבי השיטות של מעשה שבת. ראינו את רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר, ואמרנו שמה שרב אמר לגבי המשנה שלנו שהיא אסורה באותה שבת, זה כרבי יהודה, כי רק רבי יהודה סובר מצד אחד שגם בשוגג זה אסור, מצד שני שגם בשבילו זה רק אסור לאותה שבת ולא מעבר לזה. בזה סיימנו את השלב הראשון של השיעור, שכאמור אמרנו שרבי יהודה אוסר את הבהמה באותה שבת. כאמור ניסינו לומר שזה מצד מוקצה, אבל בסוף אמרנו שזה מצד מעשה שבת. עד כאן השלב הראשון של השיעור. עכשיו בשלב השני אנחנו נצא מתוך הדיון על מעשה שבת, אבל מהר נעבור לדיון על מוקצה, ואנחנו נראה את שיטת רב נחמן בר יצחק שהוא חולק על מה שאמרנו עכשיו, ולדעתו כן יש כאן מוקצה. השלב הזה של הגמרא מתחיל בזה שהגמרא מספרת על תנא, כלומר אדם ששונה הלכות, שהוא עמד לפני רב, והוא אמר לו בדיוק את ההלכה של רבי מאיר, כלומר, המבשל בשבת, במזיד יאכל, ובשוגג לא יאכל. זה מה שהוא אמר לפני רב, ורב השתיק אותו, והגמרא מנסה להבין למה רב השתיק אותו, והיא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שרב עצמו פוסק כמו רבי יהודה, כמו שבאמת אתמול ראינו שרב אמר שהמשנה היא כרבי יהודה, ושלכן הבהמה אסורה בשבת. זאת הצעה הראשונה, ולגמרא דוחה את זה משתי סיבות. סיבה אחת, זה שאתה סובר כמו רבי יהודה, זה לא סיבה להשתיק את מי שסובר כמו רבי מאיר. סיבה שנייה, זה שזה לא נכון שרב סובר כמו רבי יהודה. כלומר, אמנם כשהוא דיבר בציבור, אז הוא אמר לאנשים לנהוג כמו רבי יהודה, כי הוא לא רצה להקל יותר מדי, שלא יבואו לחלל שבת. אבל מצד האמת, באמת הוא עצמו סובר כמו רבי מאיר, לכן לא הייתה סיבה לרב להשתיק את אותו תנא. הרי זה לא שמישהו יקשיב לאותו תנא, הרי יקשיבו לרב ולמי שמתרגם אותו. ממילא זאת לא הסיבה שרב השתיק את אותו תנא שפסק כמו רבי מאיר, לכן הגמרא מביאה הצעה שנייה. ההצעה השנייה זה של רב נחמן בר יצחק, והוא משנה קצת את הסיפור. הוא אומר שאותו תנא לא דיבר על אדם שמבשל בשבת, שבזה באמת רבי מאיר מתיר, אלא אותו תנא דיבר על השוחט בשבת, שהתנא הזה חשב שאין הבדל בין מבשל לבין שוחט, וגם בזה רבי מאיר אומר שבשוגג מותר ובמזיד אסור. זה מה שאותו תנא חשב, אבל רב השתיק אותו. ולמה? מסביר רב נחמן בר יצחק, כי לדעת רב יש הבדל בין מבשל לבין שוחט. במבשל, באמת הבעיה היחידה זה של מעשה שבת, ולכן לפי רבי מאיר בשוגג מותר, אבל בשוחט יש כאן בעיה נוספת, וזה הבעיה של מוקצה. איזה מוקצה? מוקצה מחמת איסור, כמו שהצענו אתמול בהווה מינה, שכיוון שאסור לשחוט בשבת, אז ברגע שנכנסת שבת, הוא מסיח את דעתו מלאכולת אותה בהמה, ולכן גם אם היא נשחטה, היא מוקצה מחמת איסור. זה מה שסובר רב נחמן בר יצחק, וכמו שהקדמנו, בעצם יש כאן מחלוקת בין הסוגיה אתמול לבין רב נחמן בר יצחק. אתמול אמרנו שלא חייבים לומר שזה מוקצה, כי אולי מוקצה מחמת איסור זה דווקא כשהאדם גרם לאיסור, למשל שהוא הדליק נר, אבל לא כשהאיסור הוא משמיים. לעומת זאת היום, רב נחמן בר יצחק אומר שזה כן עכשיו מוקצה, ומעכשיו עד סוף השיעור נלך עם רב נחמן בר יצחק ונניח שזה כן מוקצה. אז בינתיים מה שראינו זה שאותו תנא אמר את הדין של רבי מאיר לא רק לגבי בישול, אלא גם לגבי שחיטה, ורב השתיק אותו כי בבישול אין מוקצה, אבל בשחיטה יש מוקצה. עכשיו למה באמת מי שמבשל אוכל בשבת אז האוכל לא מוקצה, ואילו מי ששוחט בהמה בשבת אז הבשר כן מוקצה? הרי שניהם בכניסת שבת לא היו ראויים לאכילה, כלומר האדם השיח את דעתו גם מאוכל לא מבושל וגם מבהמה לא שחוטה. מסביר רב נחמן בר יצחק, זה נכון שאדם לא אוכל דבר מבושל, אבל לפחות בדוחק זה ראוי לאכילה, זה נקרא כאן שהוא יכול לקוס את זה. לעומת זאת, בהמה לא שחוטה אי אפשר לאכול בכלל, לכן בהמה לא שחוטה בערב שבת נהיית מוקצה, בשר לא מבושל בערב שבת לא נהיה מוקצה. עד כאן ההסבר של רב נחמן בר יצחק לסיפור עם אותו טענה, ועכשיו הגמרא מביאה עליו קושייה וחיזוק. נתחיל דווקא עם החיזוק, אז נקפוץ לרגע לשורה השלישית בעמוד ב', הגמרא רוצה לחזק את ההבדל הזה בין בישול לבין שחיטה, שבבישול זה לא מוקצה ובשחיטה זה כן, אז היא מביאה עוד מימרה שאמרו בשם רב, שבאמת הוא אומר בדיוק את זה, שאם באמצע שבת אדם נהיה חולה, פיקוח נפש וחייבים להכין לו בשר, אז מותר כמובן גם לשחוט, גם לבשל, כי זה פיקוח נפש, אבל יש הבדל בין שחיטה לבין בישול. אם שחטו בשבילו בשבת, אז הבשר מוקצה, ממילא לחולה מותר ולאחרים אסור, אבל אם כבר היה להם בשר שחוט ורק בישלו אותו, אז זה מותר לכולם, כי זה לא מוקצה, כי זה כבר היה ראוי בדוחק לאכילה. עד כאן החיזוק לרב נחמן בר יצחק. עכשיו לפני שנראה את הקושייה, רק נראה שתי הערות של רב פאפה על זה. הערה אחת זה שאם החולה הזה היה חולה כבר מערב שבת, אז גם הבהמה שנשחטה היא לא מוקצה, כי לא השיחו את דעתם מהבהמה, כי ידעו שמתישהו בשבת ישחטו אותה בשביל החולה. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שגם כשמבשלים זה יכול להיות מוקצה, אם מדובר שמבשלים משהו שהיו צריכים לקטוף אותו בשבת עצמה, כמו למשל דלת. אז כמובן שגם זה מוקצה מחמת איסור, כמו בהמה שנשחטה. אלה שתי הערות של רב פאפה. בכל אופן, עד כאן החיזוק לדברי רב נחמן בר יצחק, שיש הבדל בין בישול לבין שחיטה, שבשחיטה זה מוקצה ובבישול לא. וזה הגענו לשורה 11 בעמוד ב', ועכשיו נחזור אחורה לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ונראה את הקושייה על רב נחמן בר יצחק, וזה קושייה מהמשנה שלנו ודברי רב ותלמידי הישיבה. הרי מה אמרנו אתמול ובהקדמה היום? שרב אמר שבמה שנשחטה בשבת אסורה לשבת, ותלמידי הישיבה אמרו שזה כדעת רב יהודה, ומשמע שזה דווקא רב יהודה ולא רבי מאיר. אז מילא לפי השיטה של הגמרא אתמול שבמה שנשחטה אין איסור של מוקצה אלא רק בעיה של מעשה שבת, אז באמת מובן למה להבדיל בין רב יהודה לרבי מאיר, שרק רב יהודה אוסר במעשה שבת גם בשוגג. אבל לפי מה שרב נחמן בר יצחק אומר היום, שיש כאן גם בעיה של מוקצה, והמוקצה הזה אסור גם לרב יהודה וגם לרבי מאיר, אז למה בני הישיבה אמרו שזה בעיה של מעשה שבת ושזה אסור רק לרב יהודה? הרי יש כאן גם בעיה של מוקצה, וממילא בהמה אסורה בין לרב יהודה בין לרבי מאיר בגלל המוקצה. זאת הקושייה של הגמרא על דעת רב נחמן בר יצחק, ועונה הגמרא שכאן בני הישיבה דיברו על מקרה שבו אין מוקצה, ולכן הם אמרו שזה דווקא לרב יהודה מצד מעשה שבת. למה אין כאן מוקצה? כי נעמיד במקרה, כמו שגם הזכרנו מקודם ברב פאפה, שמדובר שהחולה הזה היה חולה כבר מכניסת שבת, שאז אין מוקצה כששוחטים את הבהמה. ממילא, כיוון שהם הבינו שרב אוסר את הבהמה לשבת, אפילו במקרה שאין מוקצה, אז הם הבינו שהוא אוסר בגלל מעשה שבת וכשיטת רב יהודה. עד כאן הקושייה והתירוץ על רב נחמן בר יצחק. תראו תוספות ועוד ראשונים ששואלים על התירוץ הזה, שבכל זאת זה דוחק. למה שיבינו שהמשנה מדברת על מקרה שאין מוקצה? בוא נבין שהמשנה מדברת על מקרה שיש מוקצה, ואז זה אסור בין לרב מאיר בין לרב יהודה. תראו תוספות מה שהם עונים. אז בזה סיימנו את החלק השני של השיעור. אפשר לסכם את זה בצורה מאוד פשוטה. התנא אמר את דעת רבי מאיר גם לגבי שוחט, רב השתיק אותו כי הוא אמר שבשוחט יש מוקצה, מה שאין כן במבשל. עד כאן לגבי מוקצה. עכשיו לסיום נחזור חזרה לשורה 11 בעמוד ב' ונראה עוד חומרה שלא קשורה למוקצה. אמרנו מקודם שאם אדם שוחט או מבשל בשביל חולה בשבת, אז בשחיטה זה יכול להיות מוקצה, תלוי האם הוא היה חולה לפני שבת או לא. במבשל זה לא מוקצה, כי גם לפני הבישול זה ראוי בדוחק לאכילה, וממילא אם כבר בישלו בשביל החולה, גם בריאים יכולים לאכול מזה. זה מה שראינו מקודם בדעת רב, זה נמצא בשורה השישית בעמוד ב', אבל עכשיו בשורה 11 הגמרא מביאה את רב דימי שהוא חולק והוא דווקא מחמיר בבישול יותר מאשר בשחיטה. כלומר, אומר רב דימי, אם בישלו או שחטו בשביל חולה, אז בשחיטה מותר להכיל לאחרים. רשי אומר, בהנחה שאין כאן בעיה של מוקצה, כלומר שהוא היה חולה עוד לפני שבת, אבל אומר רב דימי, אם בישלו בשביל חולה, אסור להכיל לאחרים, אפילו שאין כאן בעיה של מוקצה. למה? כי אומר רב דימי שחזל חוששים שאם נבשל כזית למשל בשביל חולה, אז כבר ככה על הדרך נבשל עוד קצת גם בשביל שאר המשפחה. זה נקרא גזרה שם הירבה, ולכן אסרו לגמרי על הבריאים לאכול מהבישול בשביל חולה. לעומת זאת, כששוחטים בשביל חולה, אז עוד פעם, בהנחה שאין כאן בעיה של מוקצה, אז גם אין בעיה שבריאים יאכלו, כי כאן הרי אי אפשר לשחוט רק חלק מהבהמה בשביל החולה. ממילא שוחטים את כל הבהמה, אז ממילא יש פה הרבה זיתים של בשר, ואפשר להביא גם לבריאים, ולא חוששים שמו ישחוט עוד בהמה שלמה בשביל הבריאים. לזה לא חששו. זאת החומרה של רב דימי בבישול שאין בשחיטה. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור בקצרה על מה שראינו היום. בחלק הראשון ראינו את שלושת השיטות לגבי מעשה שבת, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר. השיטות הם שרבי מאיר לא מחלק בין אחרים לבינו, בשוגג מותר לגמרי, במזיד אסור באותה שבת. רבי יהודה אומר שבשוגג אסור לכולם באותה שבת, במזיד הוא כבר מחלק, שלאחרים אסור עדיין רק באותה שבת, אבל המבשל עצמו אסור לעולם. רבי יוחנן הסנדלר אומר את מה שאמרנו עכשיו לגבי שוגג, ובמזיד הוא אוסר לכולם לעולם. אלה השיטות, והסברנו שמה שרב אמר לגבי המשנה שלנו ששוחט בשבת הבהמה אסורה באותה שבת, זה כשיטת רבי יהודה. כי אם רבי מאיר זה לא מסתדר, כי אז צריך להעמיד דווקא במזיד ולא בשוגג, ואם רבי יוחנן הסנדלר זה לא מסתדר, כי אז לא עצמו אסור לעולם, והרי כתוב כשרה, משמע שהיא מותרת אחרי שבת. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני ראינו שרב נחמן בר יצחק חולק על מה שאמרנו אתמול, שאין בשחיטה בעיה של מוקצה. הוא אומר שיש מוקצה מחמת איסור. איפה הוא אמר את זה? כי היה איזה טענה שאמר לפני רב את הדין של רבי מאיר שבשוגג מותר, ורב השתיק אותו, ורב נחמן בר יצחק הסביר שהוא השתיק אותו כי הוא אמר את זה גם לגבי שחיטה, ורב השתיק אותו כי זה לא נכון, כי בשחיטה יש מוקצה מה שאין כן בבישול. זאת הטענה של רב נחמן בר יצחק, ועל זה הבאנו חיזוק וקושייה. החיזוק היה שרב אמר במפורש באמת אם עושים בשביל חולה בישול אז זה מותר לאחרים כי זה לא מוקצה, אבל אם שוחטים זה מוקצה לאחרים. רב פאפה העיר שאם הוא חולה מערב שבת אז זה לא מוקצה גם כששוחטים. הקושייה על רב נחמן בר יצחק הייתה מהמשנה שלנו ודברי רב, אם זה מוקצה אז למה אמרנו שרב יהודה שאוסר זה בגלל מעשה שבת וזה דווקא לרב יהודה, בוא נאמר שזה בגלל מוקצה וזה גם לרבי מאיר. על זה ענינו שמדובר במצב שאין מוקצה, כי מדובר שהוא היה חולה כבר מערב שבת. עד כאן לגבי מוקצה. לסיום, לגבי מה שאמרנו שמבשל בשבת מותר לאחרים כי אין בעיה של מוקצה, רב דימי אמר שלהלכה צריך להחמיר כי בבישול יש גזרה שמא ירבה בשביל הבריאים, מה שאין כן בשחיטה שאם אין בעיה של מוקצה אז כן אפשר להביא לאחרים כי אין חשש של שמא ירבה כל טוב.